נמשיך בפסקה הראשונה שהתחלנו אתמול בדברי הרב חרלאפ בנקודה שאמרנו שהיא נקודה חמורה חמה חשובה. אם נסכם את אתמול, אז ראינו שהרעיון הלאומי בישראל הוא הרעיון היותר עליון, הרעיון הרוחני היותר עליון בישראל, כי האופי, הצורה, התכונה שבה הקדוש ברוך הוא מתגלה לפרט בישראל עובר דרך הכלל. כלומר, הקדוש ברוך הוא סידר את המציאות שכל פרט ינוק או ינק את כוחו מכוח הכלל. מדוע? כי הערך הרוחני בעם ישראל הוא לא רק ערך רוחני פרטי, כלומר האלוקי מתגלה לא רק בחיי היחיד, אלא האלוקי יכול להתגלות בחיי הציבור, בחיי עם. ולכן אם אנחנו מדברים על כנסת ישראל, אז התכונה הכנוסה בישראל היא לא רק קדושת היחיד, אלא קדושת הציבור, ברמה הרוחנית. ומהמקום של כלל ישראל, במובן הפנימי שלו, מהמקום הזה שאוהב כל אחד מהיחידים את הכוח הרוחני שלו. ולכן אומר הרב, אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, ברובד הפנימי, הרוחני, הרעיוני, ונראה בהמשך המעשי, אז כביכול האדם מנתק את עצמו ממקור החיים. האדם מנתק את עצמו ממקור היניקה של עצמו. לעומת זאת, הקשר שבין הכלל לפרט אצל הגוי, הוא שהכלל הוא סך הכל המעטפת החיצונית של הקשר בין הבורא לנברא. הוא נותן צבע, כמו שאמרנו, הוא נותן סגנון וכו', אבל הוא לא הצד, הוא לא הצד המהותי. ולכן, וכל זה כי אין ערך אלוקי בתוך הערך הלאומי של אצל אומות העולם. ולכן הקשר שבין הכלל והפרט בגוי באומות העולם הוא שונה לחלוטין מהקשר שבין הכלל לפרט בישראל. כלומר, הכלל בישראל נותן חיים עצמיים לפרט, תודה רבה. לעומת אצל אומות העולם, הכלל נותן סך הכל, כמו שאמרנו, את המעטפת החיצונית, אבל את עצם המהות יונק כל פרט באופן אישי מריבונו של עולם. ללא קשר, ללא ערך, ללא יחס לרובד הלאומי הקיבוצי. ולכן, משפט אחרון, מסכמת אתמול, ולכן רק לאחר שנהיינו לעם, בין לפי הדעה של 70 נפש שהיא כלל ישראל קטן, בין לפי הדעה השנייה בגמרא מסכת שבת, קוף ממוו, שלאחר שעמדנו בהר סיני, ואנחנו כבר לא רק תמצית או גרעין או תשתית של עם 70 נפש, אנחנו כבר כלל ישראל ממש, עם יוצא ממצרים, רק לאחר מכן שהופיעה הצורה העממית, הציבורית, הכלל ישראלית, רק אחרי שיש מציאות של ציבור, הופיעה מציאות של קדושה על הציבור הזה, נקראת תורה. ולכן אברהם, יצחק ויעקב, נכון שהם היו אבות האומה, אבל היות ועדיין אין בפועל מציאות של ציבור, של עם, או לפחות תשתית של עם, לפי הדעה של 12 בני יעקב 70 נפש, אז אי אפשר עדיין לתת תורה לישראל. זה פחות או יותר מה שראינו אתמול. אז בואו נקרא רק את הרב חרלאפ, את המשפטים הראשונים שראינו אתמול. הרעיון הלאומי בישראל הוא הרעיון היותר נאצל ויותר מקיף ורחב אצלנו, כפי שראינו במקום מספר 3, באורות. בלי הכרת הלאומיות שלנו, לא היינו זוכים לשום מצווה כללית או פרטית. כלומר, זה לא שיש מצוות פרטיות לחיי היחיד ומצוות כלליות לחיי הציבור וכו', אלא גם המצוות הפרטיות יונקות מהמקום, מהערך, מהמושג הכללי. לכן כל מצווה, לא היינו זוכים לשום מצווה, לא מצווה כללית ולא מצווה פרטית, לולא הערך הלאומי הציבורי שלנו במובן הרוחני שלו, כנסת ישראל. כי כל יסוד קיום המצוות הוא מצד ההתקשרות עם כלל ישראל. וכל מה שאנו מקיימים הוא בשם כל ישראל, דיינו מכוח כל ישראל, מתוקף כל ישראל. ולזאת, אחרי שיצאנו ממצרים והיינו לעם, רק אז נתקרבנו להר סיני לקבל את התורה מן השמיים. ועתיד העולם להכיר שכל פרט ופרט ממצוות השם בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, שכביכול נראים כלפי חוץ כי הם יכולות להתקיים מהמקום הפרטי, מהערך הפרטי, מוכרח להתקיים מצד הצורה הלאומית. טוב, עד לכאן פחות או יותר, הגענו אתמול. אולי נקרא עוד משפט אחד כדי שנרגיש שאנחנו מתקדמים כבר. וכשם שהכל מודים, כלומר כפי שברור לנו, שיש מצוות כלליות שהן לא מתחילות מחיי היחיד, הראיה שכשאנחנו לא עם, אנחנו לא יכולים לקיים אותם. למשל, כיבוש ארץ ישראל, יישוב ארץ ישראל. כלומר, יש מצווה שהיא מצווה כלל ישראלית, ברמה המעשית, ברמה ההלכתית, הפרקטית, הממשית. אז כשם שהכל מודים ומבינים שכל תביעתנו לכל ארץ ישראל קשורה עם עניין הלאומי שלנו, עם כל הכבוד לרמב״ם, לרמב״ן, לרבי יהודה הלוי, כשהם הגיעו או לא הצליחו להגיע חלקם לארץ ישראל, זה עניין אישי, אין עדיין כאן ציבור, אין עם, אין מדינה. יחיד לא יכול להקים מדינה. עם כל הכבוד לרמב״ם, הרמב״ם לא יכול להקים מדינת ישראל. לכן, כמו שהכל מודים ומבינים, שתביעתנו על ארץ ישראל, הוא ממלא הופעת שלטון, ונדבר על זה בהמשך, בעזרת השם, בארץ ישראל, כל זה הוא עניין לאומי, הוא כלל ישראלי. זה לא עניין פרטי. אשר מפני זה, בכל זמן שאנו מבליטים את מציאותנו העממית, אנו תובעים מיד את שבותנו לארצנו מקיבוץ בעיני לתוכה בשמחה, שהרי אי אפשר לעם בלא ארץ, כן יהיה ניכר לכל. היחס המוכרח שיש לכל פרט מהמצוות, כלומר, כמו שהמצווה הכללית, למשל כאן ארץ ישראל, היא ברורה שהיא שייכת, שהיא נובעת לערך הלאומי בישראל, שהרי בלי ערך לאומי אין מצוות יישוב ארץ ישראל במובן השלם של המילה, נדבר על זה בעזרת השם בהמשך, כשנגיע לסוגיית ארץ ישראל. ככה יהיה ברור לעתיד, וככל שאדם מתפתח מבחינה רוחנית, אז זה הולך ומתברר לעצמו שכלית ונפשית, פנימית, רוחנית, ועד כדי שזה מגיע למדרגת החיים שלו בפועל. אז כמו שברור לנו הערך הכללי, שממנו הכל מתחיל ביחס למצווה הכללית או למצוות הכלליות, כמו מצוות יישוב ארץ ישראל, כך יהיה גם ברור, יהיה ניכר ומובן לכל היחס המוכח שיש לכל פרט מהמצוות לגדלות לאומיותנו. כל מצווה פרטית שנוגעת באדם פרטי, בממד פרטי, בזמן מסוים, במצב מסוים, הוא נובע מהמקום הכללי, מהערך הכללי ולא מהערך הפרטי. עד לכאן, אתמול, ואמרנו שהיום אנחנו ננסה קצת להזדעזע מהמשפט הבא של הרב חרל"פ. בבקשה, מי רצה להגיד משהו? לא. אוקיי. עכשיו בואו נמשיך להבין עד לאן זה מגיע. אומר הרב חרל"פ, ויותר ממה שאי אפשר לנו להיות עם בהיעדר אחת ממצוות השם, יותר מזה, אין שום תקומה לשום מצווה מבלעדי היותנו לעם. בואו ננסה להבין את המשפט הזה. אנחנו יודעים שיש תרי"ג מצוות. רמ"ח עשה שעשה לא תעשה. חז"ל אמרו שרמ"ח עשה כנגד רמ"ח איברים, שעשה לא תעשה כנגד שעשה גידים. אין טעם לספור האם יש לנו איברים וגידים כמספר הזה, אלא חז"ל רצו להגיד עיקרון באופן כללי, כמובן יש כאן יותר פרטים ודיוקים, אבל באופן כללי, שהמציאות הטבעית של האדם היא ישראל, כלומר, רמ"ח איברים שעשה גידים כמשל, היא בעצם מקבלת את כוחה, מקבלת את מקורה, מקבלת את ערכה, מרמ"ח עשה ושעשה לא תעשה. כלומר, המציאות הטבעית שבאדם הישראלי, שבאיש הישראלי, היא נובעת מהעמדה הרוחנית שלו. זה בעצם מה שחזר רצו להגיד. לכן זה נכון שכנגד כל איבר יש מצווה וכו', בסדר, סוגיות שלמות, אבל ברובד העקרוני יותר, זה בא לומר שהממד הטבעי שבישראל, הוא יונק מהממד הרוחני שבישראל. נסתכל באורייתא ברא עלמא. אומר הרב חרל"פ, כפי שברור לנו, שאם למשל, אם הקדוש ברוך הוא החליט שיש תרי"ג מצוות, כנגד תרי"ג איברים, אז אם זה ברור לנו, שתרי"ג מצוות זה בעצם ביטוי, לכלל נקרא לזה הופעת החיים של האדם מישראל. ניקח את זה כמו חומה. זה כמו האדם גר בבית, והוא עכשיו רוצה לבנות חומה מסביב לבית. אז כמו שברור לנו, שאם הוא בונה חומה מסביב לארבעת הצדדים של הבית, והחומה הזאת נגיד היא בעובי חצי מטר, והיא בגובה 10 מטר, ונגיד ההיקף שלה הוא 100 מטר, אבל אם תהיה חסרה לבנה אחת, שנגיד האורך והרוחב שלה הוא חצי מטר על חצי מטר, אז יש 99.5 מטר אורך, ויש 9.5 מטר גובה, וכו', וחצי מטר עומק. אבל חסרה רק לבנה אחת, נגיד שלבנים חצי מטר לחצי מטר. אז זה לא נכון להגיד שחסרה לבנה, אלא נכון להגיד שאין חומה. כי בחצי מטר הזה שחסר, יכול להיכנס האויב. יכול להיכנס הפוגע, המזיק. כן, זה לא נכון להגיד שאין חומה, שאין, סליחה, לבנה. יש כאן חיסרון בפרט. זה לא נכון. יש כאן חיסרון בכלל. החומה פרוצה. אין כאן חומה. זה לא שאין כאן לבנה. כי אם אויב יכול להיכנס, אז מה שווה החומה? אז החומה איבדה את ערכה. נחזור לדוגמה. אם יש לנו תרי"ג מצוות שמבטאות בעצם את תרי"ג הצדדים הטבעיים שבישראל, יוצא שאם חסרה מצווה אחת, לא יעלה על הדעת. שהיינו אומרים, בוא נוותר רק על מצווה אחת. תף רש י' ב' מצוות. יקום 613, 612. סך הכל מה הורדנו? 1 חלקי 613, זה הכל. מה זה בסטטיסטיקה? זניח. אומר הרב חרל"פ, כמו שברור לנו באופן מוחלט, שאם אנחנו מבטרים על מצווה אחת, מתוך התרי"ג מצוות, אז זה לא נכון לומר שאיבדנו מצווה. זה נכון לומר שהחומה כולה הלכה לאיבוד. אין כאן תרי"ג, אין כאן הופעת חיים. כי יש כאן איבר אחד חסר, כל אחד מאיתנו יודע, ברמה כזאת או אחרת, מה קורה אם כרומוזום אחד חסר בגוף האדם, או אם המבנה הכרומוזומי הוא השתנה. כולנו יודעים מה התוצאה של זה. פיגור, מומים, חד ושלום, עד כדי מוות לפעמים. סך הכל מה השתנה? הכל נמצא, רק הסדר השתבש. זה הכל. אז כולם מבינים שזה לא חיסרון בפרט אחד. זה חיסרון בחיים כולם. ניקח דוגמה שלא נדע, חס ושלום. תודה רבה. אני לא אצליח לשאת אל הכל. בכבוד. תודה. ניקח דוגמה אחת. חז"ל אמרו, עיוור חשוב כמת, שלא נדע. כלומר, יש איברים מסוימים שאם הם לא מתפקדים, אז זה לא איבר אחד חסר. אדם שהוא עיוור, הוא לא פוגש את המציאות ברובד שאדם נורמלי פוגש את המציאות. חז"ל אמרו, אני חשוב כמת. תגיד סך הכל מה הבעיה, הוא לא רואה, אבל הוא שומע, הוא מדבר, הוא חושב, הוא הולך, הוא פועל. תגיד, מה הבעיה, סך הכל שלו בעיה כלכלית? לא, יש ממדים מסוימים בחייו של אדם, שאם הם לא קיימים, אז זה מקרין על כל החיים שלו. זה מקרין על כל האישיות שלו. על כל הופעת, על זרם החיים הכללי שלו. לכן אני חשוב כמת. עיוור שלא נדע, חשוב כמת. כי המפגש שלו עם החיים הוא מפגש חסר. לא בפרט, בכלל. אותו דבר פה אומר הרב חרל"פ. כמו שברור לנו, ויותר ממה, שאי אפשר לנו להיות עם, בהיעדר אחת ממצוות השם, אם תרי"ג מצוות, זה בעצם ביטוי לתרי"ג הצדדים של הנפש הישראלית, ולכן ברור לנו שאם עם ישראל כעם, מוותר על מצווה אחת, אז הוא לא עם. כמו שברור לנו שאם אדם ויתר על מצווה אחת, אז הוא לא, תתארו לעצמכם, אחר מחליטים, חס ושלום, גוזר את המלכות גזרה, שמניחים, למה דאמר שתפין של יד ותפין של ראש זה שתי מצוות, מניחים רק תפין של יד, לא תפין של ראש. איזה זעקה הייתה קמה בציבור הדתי, מקף חרדי? מה פתאום? לוותר על מצווה אחת? מלחמת עולם הייתה פורצת פה על דבר כזה. למה? כי אנחנו מבינים במודע או בתת-מודע שלנו, שכל מצווה, אם יעשה או לא תעשה, לא משנה כרגע, כל אחת מהתרי"ג, זה בעצם ביטוי לצד חיים של הנפש הישראלית. ואם מצווה אחת חסרה, צד אחד חסר. צד אחד חסר, אז הכל משתבש. זה לא פרט חסר. הכל חסר. כמו משל החומה. אומר הרב חרל"פ, כמו שברור לנו שעם ישראל לא יכול להיות עם בלי תרי"ג מצוות, והאדם הפרטי בישראל לא יכול להיות אדם יהודי בלי תרי"ג מצוות, הרבה יותר מזה, ויותר ממה, שאי אפשר לנו להיות עם בהיעדר אחת ממצוות השם, כי זה מחסיר מאיתנו איזה איבר, אם אפשר לומר, אחד שמקרין בעצם על הכל, יותר מזה, אין שום תקומה לשום מצווה מבלדי היותנו לעם. אני אומר עכשיו משפט, שלא נסיק ממנו מסקנות מעשיות. אנחנו מדברים עכשיו ברמה הרוחנית. הנזק שנוצר, החיסרון שנוצר במציאות, כשאדם מקיים תרי"ג מצוות מהמקום הפרטי, מהערך הפרטי ולא מהערך הלאומי, הוא יותר גדול, הנזק, החיסרון יותר גדול, מאשר שאדם, מאשר שכלל ישראל, מקיים רק 612 מצוות. אתם שומעים? מזעזע. כן. הנזק שנוצר מקיום מצוות, מקיום של 612 מצוות, הוא יותר קטן מהנזק שנוצר מכך שאדם מקיים כל תרי"ג מצוות, אבל כאדם פרטי. לפי מה שלמדנו אתמול, זה ברור, כי מקור היניקה הוא הכלל. אז אתה כמו עובר שניתק את עצמו מחבל הטבור, אז אתה מת. מזעזע. מזעזע, רגע, בוא נזדעזע. בוא נזדעזע. לא, זה מזעזע. זה מזעזע, איזה עבודה יש לנו לעשות. אני רוצה לקרוא את זה שוב ברשותכם, עוד פעם. ויותר ממה שאי אפשר לנו להיות עם בהיעדר אחת ממצוות השם, יותר מזה, אין שום תקומה לשום מצווה מבלדי היותנו לעם. כל מצווה שכל אדם מישראל מקיים, בונה ערך רוחני בעם ישראל עם כל ההשפעות וההשלכות החומריות שלו. ככל שאנחנו מקיימים את המצוות מהמקום, מהערך הלאומי, כך המצווה פועלת את ערכה יותר. החיסרון, הנזק שנוצר מהקיום של המצוות, מהמקום, מהערך הפרטי, הוא יותר גדול, גם אם נקיים את כל המצוות, הוא יותר גדול מאשר היינו מעלים על הדעת לוותר על מצווה אחת. איזה רעש, אני חוזר שוב על הדוגמה, בוא נהיה פרקטיים עכשיו. איזה רעש היה מתחולל. שערה הייתה מתחוללת בציבור הדתי עם הקף חרדי, אם היה עולה על הדעת לקיים את כל התורה פחות מצווה אחת. איזה רעש צריך להיווצר? זה שכולנו מקיימים את כל המצוות. אבל לא מתוך כלל ישראל. לא מהמקום הרוחני של כלל ישראל, לא בשם כל ישראל. אלא מהמקום הפרטי של ההתפתחות הרוחנית שלי, והגן עדן שלי, והעולם הבא שלי.
הרב, אולי לא בטוח שהרעש, אם אני מקיים את זה מהמקום, את כולם, מהמקום הפרטי, כי לא יודעים
תמיד
את ההבדל הזה.
לא, עוד פעם, אנחנו עכשיו לומדים את העיקרון. אנחנו עכשיו בכנסת ישראל, נכון? אנחנו עכשיו רוצים להבין את היחס הרוחני, העקרוני, המהותי, בין כלל לפרט. אומר הרב, הנזק שנוצר במציאות, מצד האמת, אם היה נוצר נזק, סליחה, הנזק שנוצר במציאות, אם היינו מבטרים על מצווה אחת, הוא יותר קטן מאשר הנזק שנוצר במציאות, אם אנחנו לא מבינים את העיקרון שאנחנו התחלנו ללמוד אותו אתמול.
אני אומר שאם אנחנו מקיים את הדבר הזה בלי להבין את העיקרון, אז אולי לא היה רעש כזה גדול, כמו שאתה אומר שיהיה רעש גדול, שעכשיו החרדים יקומו נגד...
אתה עכשיו מסביר למה אין רעש. אין רעש, כי אנחנו לא מספיק יודעים תורה. זאת הסיבה. כלומר, אם היינו מבינים את זה עד הסוף, והיינו חיים ככה עד הסוף, אז היינו יוצאים ברחוב, היינו צועקים בבית המדרש, לפני תפילת מנחה. נא להתפלל מנחה מכוח כלל ישראל. מה זה נא? אין נא. זה בתקיפות עכשיו, ולא באהבה.
זה לא להתפלל מתוך
הפרט. אתה אמרת ש... לא, אתם לא מזדעזעים, אתם מקשים קושיות יותר מדי מוקדם. לא, תן לנו חצי דקה להתרגש מהקושייה.
זה לא משנה, לא משנה כמה שזה לא פרטי, יש לנו זה להתפלל ולהתחנן והכל. במהות כולנו כלליים, במהות כולנו... אנחנו מדברים במהות.
שכנעת אותי, בסדר. במהות כולנו... היית היום בורות התשובה?
הייתי.
הנשמה תמיד מתפללת?
נכון.
הספעת מנחה היום?
גם קצת.
למה? הנשמה תמיד מתפללת?
הרב. למה? כי...
כן, אז ענית, אז ענית. אז אני את התשובה, אז אני את השאלה. אנחנו לא מסתפקים בזה שהנשמה מתפללת. בעולם הנשמות כולם מתפללים. כל הנשמות מתפללות.
אז החוכמה היא לא להתפלל גם חיצונית ממקום של...
אנחנו באנו לעולם כדי לגלות, אני חוזר שוב לעיקרון, את עם ישראל, סליחה, כדי לגלות את כנסת ישראל בעם ישראל.
בשטח.
במציאות. וכשאנחנו לא מבינים, קודם כל בשורש הרוחני, מאיפה בכלל אנחנו יוצאים, מה נקודת המוצא? או לפני לאן אנחנו רוצים להגיע, מה נקודת המוצא? אם אני לא מניח את עצמי במציאות, שם את עצמי, ממקם את עצמי במציאות, מכוח כלל ישראל, אז כל עבודת השם שלי, בואו נדבר דברים ברורים, אז כל עבודת השם שלי, אני אשתמש במילים עדינות, עקומה. לא רוצה להגיד, לא מתחילה, בואו נגיד לפחות עקומה. היא אומר אלון, קשה לי מה שעכשיו נאמר פה. כי אני באתי למכון מאיר, ממקום כל כך פרטי, לא אלון, אני ירן. כי באתי למכון, מקום כל כך פרטי, לבנות את עצמי, לשפר את עצמי, לשדרג את עצמי מבחינה רוחנית. מה אין לך בעיה, זה כולנו. באנו מקום מאוד פרטי של דאגה פרטית, של לבנות את עצמי, את העולם הרוחני שלי פה ובעולמות עליונים. ופתאום מתברר לי שבעצם נקודת המוצא שלי היא מוטעת לחלוטין. תשובה, אשריך, אשרנו, שהגענו למכון מאיר, ואנחנו לומדים דברים כאלה. תחשוב לעצמך שאתה שומע את זה עוד שנתיים.
איך אני אקבל עכשיו את הדברים לכלל
פתאום? עבודה. אנחנו נלמד את זה, וזה תהליך של הפנמה. איך אדם בונה בתוכו קומת חיים כללית כזאת?
כי אתה מניח את התפילין גם לעצמך, אבל עכשיו מהדבר הזה צריך להאמין שהעם ישראל הערבים זה לזה, אתה צריך ל...
זה לא רק להבין, זה לחיות, לחיות, לחיות. שואל אלון, איך אני חי את זה? לך אגב, סליחה שאני אומר, עוד שבוע בדיוק יום הורים, נכון?
כן.
לכו תסבירו לפעמים להורים, צדיקים וחסידים, שלא שמעו את זה אף פעם, ולא מסתכלים ככה לחיים. והמבט שלהם על החיים כהורים, צדיקים וטובים, זה בני היקר, אולי תסתדר כבר בחיים. לכו תסבירו להם, שיותר ממה שאי אפשר לנו להיות תם בידי החיים, מה אתה עושה בני היקר מכון מאיר? אני מנסה להתחיל להפנים, שיותר ממה שאי אפשר לנו להיות עם בידי החמצות השם, יותר מזה אין שום תקומה לשום מצרים בידי אותנו לעם. וכל מה, רק שנייה, וכל מה שנזדקך ונתרומם ביותר, נתקרב ביותר לקיים הכל מצד הצורה הלאומית, מרום פסגת החתם של ישראל. שואלת אמא, תגיד לי אם זה קונים במקולת?
מתעלפת, היא נופלת.
אל תדאג, אני לא אגיד את זה ביום מורי.
חייב.
טוב, יופי, התחלנו להזדעזע, זה טוב. ברק, בבקשה.
אני רוצה גם להזדעזע, רק לא הבנתי ממה. פה, החומה, עושה אבן בחומה, אז אין את כל החומה, אין את כל המהות.
זה השתכנעת? כחייל קרבי, השתכנעת? כן או לא?
כן, רגע, אבל אני רוצה להגיד...
השתכנעת שאם יוצאים להסתערות עם 100 כדורים ופתאום חייל אחד בא עם כדורי סרק, השתכנעת שיש כאן בעיה עקרונית לכל החבורה, לכל המחלקה?
אני תקוע בחוסר של תרי"ג מצוות. אי אפשר לוותר על שום... אני בדוגמה של תרי"ג...
תהיה עכשיו חרדי לרגע במובן העתיק של המילה, בסדר? אתה מעלה לדעת שאי אפשר לוותר על מצווה אחת?
לא.
למה לא? תגדיר לעצמך, למה? למה התורה אומרת לא תוסיף ולא תגרע ממנו?
זה מה ששמר עליי וזהו.
לא, מה למה זה מה ששמר עליי? זה לא זה מה ששמר עליי. זה, סליחה שאני אומר, זה תשובה של ילד בכיתה ג' מה זה מה ששמר עליי? אנחנו צריכים תרי"ג מצוות, כי תרי"ג מצוות הם כנגד תרי"ג צדדים אלוקיים שמונחים בנפש הישראלית שצריכים לצאת אל הפועל על ידי תרי"ג מצוות. שבאו לידי ביטוי בחז"ל, רמ"ח איברים שעשה גידים. זאת הסיבה.
אני לא מבין.
כלומר, כשיש... אם אתה או אני לא מקיים מצווה אחת, ונגיד שהמצווה הזאת היא כנגד המוח, אין מוח. אין מוח זה מוות. רגע, זה הבנת? אין מוח זה מוות.
כי ביטלתי פה עקרון חיים ולא ביטלתי פה פרט מדרג מצוות.
יפה.
איך זה קשור, אני לא מבין את הדוגמה, איך זה קשור לזה, שכמו שבדרג מצוות, אם אני מוציא מילה אחת, מצווה אחת, תוצאתי כל לחלוכית החיים הזאת מתוך הדרג מצוות, איך זה קשור לזה שאני לא יכול לקיים שום מצווה במובן הפרטי?
אומר ברק, הוא מדבר דוגרי, הוא מדבר שם, הוא פשוט מתרגם את מה שאלון אמר מקודם. הוא אומר, כשאנחנו נפגשים עם החיים בעולם שלנו, וגם כשאנחנו נפגשים עם החיים הרוחניים בעולם שלנו, אנחנו לא ניגשים לזה ולא רואים את זה ולא מזהים את זה, שזה מהמקום הכללי. כי בכל כל נברא כנגד הבורא, מול הבורא, כפרט. אני מול אלוהים, אלוהים מולי. זהו, אתה צודק. אנחנו לומדים, מה זה לימוד אמונה? לימוד אמונה או לימוד קבלה? זה ללמוד את השורשים הרוחניים של המציאות שלא נראים במציאות. תשאל אדם, תגיד לי, מה זה כלל ישראל? אז אנשים יגידו לך, כלל ישראל זה סך הנשמות בגוף. בוא נספור כמה יהודים יש היום בעולם, זה נקרא כלל ישראל. לא נכון. זה לא כלל ישראל. זה הביטוי החיצוני לערך כלל ישראל. כלל ישראל זה משהו אחר. זה השורש הרוחני, זה הכלל האיכותי, זה התמצית, זה הגרעין, ונראה את זה בהמשך, למשל פה במקור מספר 7. זה לא כלל ישראל. לכן אני מסכים איתך, זה שורש רוחני שקשה להכיל אותו, כי אנחנו לא נפגשים את זה במציאות. במציאות זה מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו מרגישים, מה שאנחנו חושבים. זה נראה שונה. אני מסכים איתך, זה רעיון רוחני, שלכן אנחנו במציאות פוגשים הרבה פעמים, שהרעיון הרוחני הזה לא מופיע, חסר, לא מתממש. כי זה מאוד קל, אני מול אלוהים. אבל כלל ישראל במובן הרוחני שלו, שרק כך התפרט במובן, למובן המעשי שלו, מול אלוהים, ומהמקום הזה הפרט יונק, אני יונק את כוחי. זה מבט נבדל, זה מבט רוחני, זה רעיון מופשט. זה לא נראה במציאות. אני עושה את זה בצורה מצחיקה, לא כיתה ג' כיתה גן חובה, או פעוטון. אומר ברק, אני משדרג רגע את התמיעה שלו, אם הקדוש ברוך הוא היה מוריד אותנו לעולם, כשכל אחד מאיתנו קשור בחבל לשני, אז הייתי רואה מה שאומר עכשיו אלון, הייתי רואה איך אנחנו מחוברים, כל ישראל ערבים זה לזה, אני מחובר, אני לא יכול ללכת, אני מחובר. אז זה שאין חבל בינינו שמקשר אותנו, מה שנקרא פופיק לפופיק, אז זה אומר שאנחנו לא מחוברים? ואם היה את החיבור פופיק לפופיק, זה היה בסדר? אז זה רוחני, זה מופשט, אבל זאת האמת.
זה מבדיל אותנו מהגויים?
זה מה שמבדיל אותנו מהגויים. כל ישראל ערבים זה לזה, זה לא אחי מהצבא. אחי מהצבא זה מתחיל מפה. מה קשה לך?
אני לא מבין את הרגע.
מה לא הבנת?
כמו שאי אפשר לוותר על שום פרט מתרי"ג מצוות.
הוא לא אומר שזאת הקבלה זהה. אני אומר שיש כאן איזה מין, נקרא, עיקרון רוחני שכולם מבינים אותו. שאם נוותר על מצווה אחת, אז בעצם
הכל נפל.
הכל נפל. זה עיקרון שמבינים, אפשר להבין אותו. ואומר אף חלב, תדע לך שיש עיקרון יותר חמור מהעיקרון הזה, שהוא סמוי מעיני בני אדם. וזה העיקרון היותר יסודי, היותר אמיתי, היותר מרכזי, שבו הכל תלוי. העיקרון הזה שהפרט בישראל עונק את כוחו מהכלל. עוד לפני, איך אני מתייחס למצוות. צריך להתרגל לצורת החשיבה הזאת, צריך להתרגל למבט הזה על עצמנו, על החיים, על העולם, על תפקידנו, על ענייננו בכלל פה.
זה לא תמיד דו-סטרית, אם פרט אחד הוציא את עצמו מין, הוא החליט שהוא מין, הוא הוציא את עצמו מכלל ישראל, קודם כל יש לי טעם, זה כלל...
א', מה שאתה אומר זה לא כך פשוט, כי חז"ל אמרו, אילו הייתה חסרה שפחה אחת במתן תורה,
אז אין כלל?
לא הייתה ניתנת תורה, חז"ל אמרו.
אבל כל עוד אמרו...
חז"ל אמרו, ראתה שפחה על הים, חז"ל אמרו, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, יחזקאל בן בוזי הנביא ראה בית שלישי, שפחה בים סוף, ראתה מה שלא ראה יחזקאל, יותר מאשר יחזקאל, איך זה יכול להיות? מצד מה היא ראתה? שפחה, יש אפילו שפחה כנענית. מצד מה היא ראתה? מצד שכלל ישראל הופיע. יחזקאל הנביא שקול כנגד כל ישראל, השפחה הזאת היא חלק מכלל ישראל, זה ההבדל. הכל מתחיל מכלל ישראל, רבותיי, זה החידוש הגדול של עם ישראל בהיסטוריה. זה החידוש הגדול של בריאת העולם, זה החידוש הגדול של תורת ארץ ישראל, זה החידוש הגדול של בית מדרשנו. זה החידוש, זה היסוד, זה הכל. מה? יש הרבה מקורות, אנחנו רק בתחילת הדרך. בבקשה, ליאור.
אם אמרנו
קשר
של הקפאת בעניין הזה, שנגיד ניקח את זה למציאות, שמישהו אומר שזה שאותו יהודי נוסע בשבת זה באמת פוגע בי. צריך להבין שזה באמת פוגע בי. אבל איך זה יכול להיות? כי הוא מחסיר, אני לא יודעת להגיד את זה. לא יכול להיות שהוא, אמרנו שזה לא יכול להיות חסר, אבל הוא יכול להחסיר.
אבל למה אתה הולך לתוצאה המעשית? אנחנו עכשיו דנים...
אבל אמרנו שלא יכול להיות חסר, אז אם מכל התרי"ג הזה, שזה כל, זה הכלל, זה פרט אחד, שהוא לא מקיים, אמרנו שלא יכול להיות שהכלל חסר, אבל פרט כן מחסיר.
אנחנו עכשיו, עוד פעם, אני חוזר, אנחנו מדברים עכשיו על השורשים הרוחניים, אני לא מדבר עכשיו ברמה המעשית. השורש הרוחני, אם חסרה, אם הקדוש ברוך הוא החליט, שכדי לבנות את העולם דרך האדם ומרכזו ישראל צריכה להינתן תורה שמבטאת את התכונה הישראלית, צריך תרי"ג מצוות. אז הקדוש ברוך הוא באותה מידה, והרבה יותר מזה אומר רב חלב החליט, שהדרך לגלות את אותם תרי"ג מצוות זה מהכוח הכלל ישראלי. הדרך לגלות כאדם פרטי תרי"ג מצוות זה מהמקום, מהערך הכלל ישראלי. אתה זוכר את הצור של אתמול?
כן.
הנה, אפילו הוא עדיין על הלוח. בצד שמאל.
בגלל זה אם מישהו אדם פרטי
שהוא רק פרטי. בגלל זה אם אני אדם פרטי מנסה לפנות לאלוהים, כמו שקראנו לזה אתמול, כביש עוקף. אם אני עכשיו מנסה לפנות לאלוהים, לא דרך כלל ישראל, אז אני כמו אותו עובר ברחם שמנתק את עצמי עם כל החיים. אני מת. לכן אומר הרב, כמו שראינו אתמול, לכן מצד האמת, אף אדם לא יכול לתת את עצמו מכלל ישראל. אז אגב, על פי זה הבנו כלל גדול. ישראל אף על פי שחטא ישראל. מה הוא החטא היותר גדול לפי זה? ההתנתקות מכלל ישראל. עכשיו בואו ניקח את ההסבר הזה למאמר הזה. ישראל אף על פי שחטא ישראל, אף יהודי לא יכול לתת את עצמו מכלל ישראל. אז אם ככה לא צריך לעשות כלום, אומר אלעד. לא, צריך לבחור. צריך לגלות את זה בבחירה. עידן, בבקשה.
שתי שאלות. שאלה ראשונה. עד 99.5 מטרים של חומה, שכביכול הם לא אפקטיביים, בגלל שיש לי חצי מטר...
לא כביכול. רגע, מה זה כביכול?
כי אני אומר, עדיין יש...
אני לא יודע, הם אפקטיביים או לא? תגיד, נסעת פעם באופניים?
כן.
רק רגשי השנייה, נסעת פעם באופניים?
כן.
יצא לך פעם השרשרת?
כן.
כן, עכשיו תן לי להתחכם איתך, בסדר? יש לך שלד, יש לך כידון, יש לך גלגלים, יש לך פדלים, הכל. האופניים התקדמו?
בירידה.
אתה מוכן לא להתחכם?
לא,
האופניים התקדמו.
הם לא התקדמו.
מה זה משנה, נו? עכשיו אנחנו הולכות מכונות. רק שנייה, האופניים התקדמו? אני מדבר על אופניים באופי של אופניים. התקדמו או לא?
לא.
לא, יש לך אוטו. יש לך סך הכל בעיה בארבעת הגלגלים, ארבעה פנצ'רים. אוטו שווה, לא יודע כמה, 150 אלף שקל? חדש, כמה עולה אוטו חדש שם? ממוצע, נורמלי. 130 אלף שקל? כמה עולה לתקן ארבעה גלגלים פנצ'ר, ארבעה גלגלים? 120 שקל? 120 אלף שקל. למה? 25 שקל פנצ'ר. 120, בוא, בשביל הסימטריה, בסדר? אוטו עולה 120 אלף שקל, ארבעה פנצ'רים, 120 שקל. תגיד לי, אוטו עם ארבעה פנצ'רים מתקדם? לא, אבל יש מנוע, ויש ילדה, ויש הילוכים, ויש מערכת סטריאו, ויש מה שאתה רוצה. נכון. רק מה שמקדם פה את הרכב, פגוע. אז זה לא שיש לי ארבעה פנצ'רים בגלגלים. יש לי אוטו תקוע. אתה מבין?
אתה רוצה לתקן את זה, אין ניתן לנסות...
רגע, אתה חולק על העובדה? אני מחר בלפנצ'ך ארבעה גלגלים, נראה מה אתה עושה.
עד
שלא
נקנת גלגלים, אני לא אנסה
לך
להקניע את הרכב?
תנסה להתניע, מה נפקא מינה? האוטו שלך כרגע הוא גן שעשועים, שים אותו לילדים בגן הסוס. זה לא מצחיק, האוטו שלך כרגע במצבו הוא גן שעשועים.
אז הרב, אם אני מבין נכון, אז עד שאני לא רוצה לחבר את כל עם ישראל ל...
אנחנו ירדנו עכשיו לכמויות, ירדנו עכשיו למספרים, ירדנו עכשיו לעם ישראל, אנחנו עכשיו בכנסת ישראל. אנחנו במהות, לכן במהות, 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 מצוין, במהות, תמיד פרט ישראל שייך לכלל ישראל, ולכן במהות עם ישראל לעולם לא חסר, ולכן עם ישראל חי ונצח ישראל לא ישקר. אומר הרב חרל"פ, כדי שנבין את התפקיד שלנו, התפקיד שלנו או הערך הרוחני שלנו זה כלל שמשפיע את חייו לפרט. ברובד המעשי אנחנו צריכים לגלות את זה, צריכים לחיות ככה. אז כדי שנבין עד כמה הערך הרוחני הזה הוא קריטי, נותן הרב חרל"פ דוגמה, שלא יוצא הרציור באופן מעשי, שזה לא היה, איזה נזק, איזה חיסרון היה נוצר. שאלה שנייה, מה רצית להגיד?
זה הכנסתי לתוך כזה.
כלומר, אתה, ענינו, טוב.
לא, זה גם משפיע על האופן המהות, לא רק המהותי, גם על המעשי, נכון?
מה זאת אומרת?
שגם שם, ברבי יהודה ורבי מאיר, שגם רבי יהודה הודה, שבכלל אין את הבעיה הזאת, בכלל תמיד קוראים בנים גם בצד המעשי.
נכון.
זה לא רק מהות.
נכון.
זה גם מלמטה, זה לא רק מלמטה.
נכון, אבל חסרה כאן חוליה מאוד חשובה שנגיע אליה בהמשך, שאם זה ככה, אני מקצין רגע את הקושייה, אז איפה הפרטיות פה? מה עם הפרטיות? איפה הפרטיות? אין פרטיות? בגלל זה אתה תפרח לברסלב. כן פרטיות. איפה הפרטיות פה? אז נדבר על זה, נדבר על זה, נדבר על זה איפה הפרטיות. אבל קודם כל, אם אני לא יוצא מהמקום הכללי, דרך אגב, נא לא לשכוח מה שדיברנו. כלל ישראל, כנסת ישראל, מה למדנו בדף הקודם במקום מספר אחד, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. אם כן, ישראל קדמו לעולם, זה לא רק שהכלל הוא כלל ישראל, כלומר, פרט ישראל יונק בעצם מכלל ישראל, שלא רוצה להגיד שיונק, אבל שבעצם אמור לגלות את כלל תפקיד ההוויה. אנחנו נגלה בהמשך, כשנדבר על, בדף הבא, על היחס בין כלל ישראל לכלל האנושות וכלל ההוויה, שאם אנחנו לא מבינים שהתפקיד שלנו זה לתקן את העולם, אז הקדוש ברוך הוא משתמש בכל מיני מנגנונים, נראה בהמשך, להחליש חס ושלום את האהבה העצמית היתרה, כך הוא קורא לזה, את אהבת עצמנו, את כלל ישראל, כדי שלא נשכח שהתפקיד שלנו הרבה יותר כולל. אם כן, כמו שאמרנו אתמול, אנחנו עכשיו בכלל ישראל כלפי פרט ישראל, אחרי זה נצטרך להבין את כלל ישראל כלפי כלל ההוויה. כלומר, זה מדרגות מדרגות של פרט מול כלל.
אם אנחנו צריכים לתכן את ההוויה הכולה, זאת אומרת, אם אנחנו
תמצית
שלו,
זה כמו שמקול גלבן. נגיד את זה אחרת, אתה אומר ככה. אתה אומר מה שרבי יהודה הלוי אומר, שישראל לב באומות. אז אם יש התקף ביד, מקסימום, היד מגובסת. אבל אם יש התקף בלב, האדם מת. כלומר, כגודל מרכזיות החיים, גודל הסכנה.
לא רק מרכז, זה בעצם...
זה מרכז, ישראל לב האומות זה לא הכי חשוב. ישראל לב האומות זה אומר שהתמצית של החיים נמצאים פה. ואני מזכיר לך שהלב עניינו להזרים חיים לכל האיברים. אז זה לא רק אנחנו הכי חשובים. זה פשטני מדי.
החיות.
אלא החיות של כלל האיברים נמצאים בלב. לב בריא, הכל בריא. לב מתפקד, הכל מתפקד. לב חולה, הכל חולה. בואו נשתמש רגע במושגים שהרב יגון חוזר עליהם כל הזמן. עם ישראל בארץ ישראל, על פי איך שהוא צריך להיות, אור בעולם. עם ישראל לא בארץ ישראל, לא על פי איך שהוא צריך להיות, חושך בעולם. אם העולם, אם האנושות הייתה מגיבה בצורה נכונה למציאות שלנו בארץ ישראל, לחזרתנו לארצנו, אז הם היו פורסים לפעמים שטיח אדום ועוזרים לנו בכל מה שניתן לעזור לנו, כי הם מבינים שהצלחת ישראל היא הצלחת האנושות והצלחת ההוויה. ואנחנו חיים בעולם הפוך. שהצלחת ישראל היא נראית חד השלום, נוגדת את הצלחת ההוויה. ולכן מלחמות, אנטישמיות וכל מה שזה אומר. חיים בעולם הפוך. אבל בואו נשמור את זה לשלב הבא. אנחנו עכשיו בשלב של כלל ישראל מול פרט ישראל. ולא כלל ישראל מול כלל ההוויה.
בעצם כן. כלל אומות העולם...
אז זה דף תשע, בואו נשמור את זה להמשך.
לא, שאלה... כל אחד שמתפלל, מצרי, זה... בעצם כל אחד כנר יחיד, פתוח לפני האלוקים שלו.
נר יחיד, מצוין.
ועם ישראל הוא כמו נר אחד בעצם.
נכון. דרך אגב, הרב מסביר בעולתריה למה הם מברכים להדליק נר חנוכה ולא נרות חנוכה. כך מסביר הרב, שאנחנו אחד. דרך אגב, מעיקר הדין מצוות נר חנוכה, איש וביתו. כלומר נר אחד לכל המשפחה, כל הימים. זה עיקר הדין. מהדרין, מהדרין למהדרין, בסדר. כן.
איך אדם בכלל יכול להיות פרטי, אם חלק מהמצוות שלו זה מצוות כלליות?
חלק מהתרג מצוות זה מצוות פרטיות?
בסדר, אבל...
אכלת תפוח עץ מתישהו? שתית די מתישהו?
כן.
ברכת שהכל? גמר.
כן, אבל נגיד אדם שרוצה לקיים את כל התורה.
אדם ש...
הוא חייב להיות כללי...
אתה עכשיו שואל שאלה אחת. אתה אומר, ספרתי בספר המצוות לחפץ חיים, שיש סך הכל בערך, אני לא מדייק, כ-270 מצוות פרטיות. כלומר, אם אנחנו רוצים לקיים את כל התרג, חייבים להיות שותפים לכלל התרג, לכלל ישראל. אוקיי, אז מה תגיד על 270 המצוות הפרטיות? כלומר, אתה אומר ככה, יש מצוות כלליות, יש מצוות פרטיות. במצוות הכלליות אין לך ברירה, תהיה כללי. במצוות הפרטיות, יש לך ברירה, תהיה פרטי. זה בדיוק מה שאנחנו מתנגדים. זה בדיוק הפוך מה שאנחנו אומרים.
זאת אומרת, גם המצוות הפרטיות...
זה מה שקראתי, הרי קראתי. ועתיד העולם להכיר שכל פרט הוא פרט עם מצוות השם התורה שבכתב ובתורה שבעל פה, מוכרח להתקיים מצד הצורה הלאומית.
זאת אומרת, אם את המצוות שאנחנו מגדירים כפרטיות,
בדיוק, זה מה שכתוב. וכשם שהכל מודיעים לגבי המצווה הכללית ארץ ישראל, כן יהיה ניכר ומובן לכל היחס המוכרח שיש לכל פרט מהמצוות לגדלות לאומיותינו.
האדם הזה, זה נשמע הולך נגיד הטבע, מצווה פרטית, צריכה להיות פרטית.
אין פרטי.
אתה מברך על הדבר.
אין פרטי. החידוש אין פרטי. אין פרטי.
בכלל, בקומות העולם
מסתכל. עוד פעם, אין פרטי לא במובן שאין פרטיות, אין פרטי במובן של נקודת המוצא. בעם ישראל נקודת המוצא היא כללית. אחר כך נגיע, אז איפה הפרטיות שלי פה בתוך העסק הזה?
מילה, עלינו ועל כל ישראל.
מה, אני באתי למכון מאיר כדי לתקן את העולם, לתקן את עם ישראל, ומה עם האישיות שלי?
גם טוב לי, אבל גם...
אבל יש תמיד, עלינו ועל כל ישראל, בכל שפילה, בכל ברכה.
בסדר, אבל אנחנו רוצים להבין את העקרונות. רוצים להבין את העקרונות.
יש משהו פרטי גם, הרב.
ברור שיש משהו פרטי, מה אנחנו פה?
זה מתוך כך?
אנחנו נגלה בהמשך. אלון, אני מרגיע אותך יותר, אני מרגיע את עצמי.
לא נדע שצריך לברך עכשיו, בשביל כל הדברות.
זה כבד עליי.
איך לוקחים כזה דבר?
חבר'ה, אני לא מדבר דוגרי. פעם הייתי בשיעור, באיזשהו מקום לבנות. אז דיברנו על הסוגיה, אני פעמים מנצל את ה... לא, אני מנצל את האמיתיות של אלון, רגע. אז דיברנו על זה, על הגמרא. שעבדת רבו ועבדת אביו, עבדת רבו קודמת. כלומר, אם אביו איבד עבדה, איבד חפץ, ורבו איבד עבדה, למי התלמיד הולך לחפש ראשון את העבדה, לאביו או לרבו? לרבו. למה? כי אביו הביא אותך לעולם הזה, ורבו הביא אותך לעולם הבא. טוב, עד לכאן זה לא נורא. אבל יש המשך. ראה את אביו ואת רבו טובים בים. קופץ להציל את רבו. אם כן, הוא יציל את רבו וילך להלוויה של אבא שלו. כן, ככה הלכה. אז הייתי בשיעור באיזשהו מקום לפני הרבה שנים. פתאום התחילה אחת הבנות לבכות. תראה, למה את בוכה? אחרי שהעלבתי אותה. אמרת, לא, אני פתאום קולטת שאני אקפוץ להציל את הרב שלי ולא את אבא שלי. אני אהיה בהלוויה של אבא שלי. כל כך התרגשתי שסוף סוף גם אני כנראה הבנתי מה אני אומר. התחלתי גם אני לבכות. באמצע שיעור, על אמת, סיפור אמיתי. עצרנו את השיעור לרבע שעה, נרגענו כולנו. אמרתי להם, אחר כך תדעו לכם, השיעור הזה היה השיעור הכי טוב בחיים שלי. למה? כי זה לא דרשות. זה לא דרשות. תקפוץ להציל את הרב, שהרב שלך קודם, הרב זה עולם הבא, אבא זה עולם הזה. אנחנו מבינים מה אנחנו אומרים? זה אומר שאנחנו נשב שבעה חס ושלום על אבא, זה מה זה אומר. סליחה שאני עכשיו, אני לא רוצה להצביע באצבע. מי יקיים את ההלכה הזאת? בפועל. תקפוץ להציל את הרב שלו ולא את אבא שלו. אלא אם כן אביו הוא רבו, אבל נגיד שלא. כי הרי אביו הביא לך עולם הזה ורבו לך עולם הבא, אז אם יהיה עולם הבא יותר חשוב לך עולם הזה. מי יקפוץ להציל את אבא שלו? הבחורה שבכתה הייתה קופצת להציל את הרב שלה. אז היא התחילה לבכות, כי זה מציאות. נזכרתי, כן? אז אלון אומר, תשמע, זה גדול עליי עכשיו. קשה לי. זה לא דרשות.
אלון אומר שהוא רווק עליו.
לא הבנתי את הקשר. אני כבר לא זוכר מי זאת הייתה. כבר לפני הרבה שנים, לא הייתי גדולה ממך לפחות בעשר שנים.
אמרנו לא בחנות כיפות, אז אולי תבוא הישועה.
טוב, מתקדמים חבר'ה, מתקדמים. חבר'ה, הסוגיה הזאת היא סוגיה משמעותית, היא הסוגיה הסוגיה הזאת. מי שרוצה להראות משהו, שמתקדמים. בבקשה, דני.
טוב,
בשביל להינתק, להתנתק מהכלל צריך לעשות מעשה. זאת אומרת, האדם הממוצע, אפילו שהוא לא מחובר ברמה חברה שעושה גידם לכלל, עדיין הוא מכיר את הערך שלו. זאת אומרת, האדם הממוצע שעובד בשביל עצמו, הוא לא מנותק מכלל ישראל, על פי ההלכה.
זה נכון, זה נכון, אבל ביחס למודעות שלו, ולרצון שלו, ולכוונה שלו, הוא יכול להיות מאוד אדם פרטי. תשאל אדם ממוצע במדינת ישראל, למה אתה הולך לעבודה? 20 שנה, קם ב-6 בבוקר, חודש 6 בערב, מה הסיבה? רוב בני אדם יענו לך תשובות פרטיות. אני הולך, כן, אני רוצה לדאוג למשפחה שלי, רוצה לדאוג לילדים שלי, רוצה שהחיים יהיו נוחים, יהיו טובים, וזה לגיטימי, התשובות האלה הן בסדר גמור. השאלה מאיזה מקום זה נובע? אנחנו צריכים להגיע למצב שכשאנחנו הולכים לעבודה, ולא משנה מה היא, קודשית או חולית, לא משנה. אנחנו באים בשם כל ישראל, לשם כל ישראל. ומהמקום הזה, יש לנו גם סיפוק, והקריירה שלנו מתקדמת, ויש לנו פרנסה. בסדר גמור. אנחנו לא באים לבטל את התחושות הטבעיות של האדם, שהוא רוצה בהצלחת עצמו. ברור שלא, ונראה בהמשך את ההגדרות היותר מדויקות לזה. אבל מאיפה זה מתחיל, מאיפה זה נובע? אני נלחם על גוש קטיף כי מה? כי קרובי המשפחה שלי גרים שם? כי התרגלתי לחיות בבית שם 20 שנה? כי הים של גוש קטיף הוא נחמד? או שאני נאבק במקום אחר לגמרי? ולכן אין אף קמינה בכלל? באופן עקרוני? אם אני גר בגוש או לא גר בגוש? מה זה קשור? מה זה בעיה של אנשי הגוש? זה בעיה של כלל ישראל. ואני בירושלים צריך לחוש, לא רק להבין בשכל, צריך לחוש, להגיע למדרגה של תחושה. צריך לחוש שזה הבית שלי. כי זה נציגות של כלל ישראל יושבת שם. אחרי הסיפור של גולדשטיין, אז הייתי במילואים בחברון. ומה זה היה? אולי חודשיים אחר כך, משהו כזה. זה היה בקיץ אחרי אותו פורים. ואז חברון הייתה מלאה צבא. צבא מלאה, אוגדות, לא יודע, אולי 3,000 חיילים. ניגש להם מישהו מהפלוגה. זאת אומרת, תשמע, זה נשמע לך הגיוני? ש3,000 חיילים שומרים פה על 40 משפחות? עניתי לו תשובה פשוטה. ה-40 משפחות האלה, וגם אם היה פה אדם אחד, זה כלל ישראל. אתה לא שומר על 40 משפחות, אתה שומר על כלל ישראל. והנציגות כרגע של כלל ישראל, גם אם היה כאן יהודי אחד, וגם בינינו, אם היה פה שם אף יהודי, אתה שומר על כלל ישראל. אתה מגן עכשיו על כלל ישראל. אתה לא מגן על כמויות של אנשים. ככה צריך להסתכל על זה, לא מהמקום של בוא נספור כמה אנשים, נזק מול תועלת. אז אם צריך מיליון חיילים לשמור על יהודי אחד שיושב בחברון, נביא 100 מיליון חיילים בשביל לשמור על יהודי אחד, כי יהודי אחד זה כלל ישראל. ככה צריך להסתכל על זה, זאת האמת. כן, מתיקיו.
זה נשמע כמו החפסלים שאחרינו עושים לפני שנים.
לא שמעתי עוד פעם, זה נשמע לך כמו?
החפסלים.
לא שומע, כמו?
הפרות סדר.
הפגנות.
בזמני זה לא היה תמילון הזה. שאחרינו
עושים בפני שנים. זה נשמע שזה, מה אתה אומר שזה טוב כאילו?
לא הבנתי את
הקשר.
ההפגנות שהחרדים עושים זה טוב, למה?
בגלל שהם דואגים על האישה אחת.
עכשיו אתה שואל שאלה חשובה. עכשיו אתה אומר ככה, היות ואנחנו דואגים לכלל ישראל, לכן אכפת לנו אפילו שבוי אחד. נכון? שבוי אחד מעם ישראל, כולם עושים למלחמה עליו. השאלה איך מפגינים? כשנגיע לעם ישראל, אז נדבר על זה, איך נתמודדים עם, נקרא זה, מחלוקות חברתיות בתוך האומה. איך מתמודדים באופן מעשי, באופן פרקטי, הלכות מחאה, הלכות הפגנה, הלכות מאבקים. נדבר על זה, בעזרת השם. כן, ברק.
שאלה קצת יותר מדי מעשית.
אבל אנחנו עדיין בכנסת ישראל.
כן, בבקשה. זה גם הנקודה העקרונית במחלוקת, איזה ציבור הרב הראשי של ירושלים ייצג אותו? מהנקודת ראות שלנו?
אני לא יודע, למה להיכנס למחלוקות עכשיו? לא יודע. כשהרב קוק הקים את הרבנות הראשית לישראל, התפיסה שלו הייתה תפיסה הפוכה לחלוטין לצערנו הרב, מהתפיסה שרווחת היום. שצריך להיות רב ממלכתי. אספר לכם סיפור, רפואת הרב אליהו בעזר השם בימירה, אחרי שהרבי מחבד, להבדיל, אחרי שהרבי מחבד נפטר, ניגשו אליו חסידי חבד, אל הרב אליהו, ואמרו לו, בוא תהיה האדמו"ר הבא מחבד. סיפור אמיתי. כן, כן. הרבי מלובביץ' זכר צדיק לברכה העריך מאוד מאוד את הרב אליהו בן חיים ארוכים, והוא מפגשים ביניהם, ומי שמעתי פעם כמה סיפורים על מפגשים, יצא גם איזה קלטת מאוד מעניינת בזמנו לפני הרבה שנים, לפחות אולי 20-30 שנה, מרתק, דברים מרתקים מאוד, מאוד מאוד העריך את הרב אליהו. אז ניגשו חסידי חב"ד לרב אליהו, אמר לו בוא תהיה האדמו"ר הבא של חסידות חב"ד. ענה להם הרב אליהו, אני הרבי של כלל ישראל. וסרב. הוא לא ענה להם אני לא חבדניק. אני הרבי של כלל ישראל. מכון מאיר, המרכז ללימודי היהדות בישראל. כתוב על הלוגו, מה אפשר לעשות? נכון ככה כתוב?
כן. בגלל שכתוב, אנחנו
פה את זה. ודאי. אם לא היה כתוב, אז היינו פטורים. שאלה של יאיר. האם נכון לומר לפי דברי הרב חרלאפ, שעדיף להיות לאומי חילוני מאשר דתי שהוא לא לאומי? אתם זוכרים שציירנו אתמול, הנה כתוב פה על הלוח? הוא שואל ביחס למה שכתבנו אתמול על הלוח פה. אתם רואים? ארבעת השלבים, חומרי פרטי, חומרי כללי, רוחני פרטי ורוחני כללי. אז הוא שואל, האם עדיף שתיים או שלוש? אתם זוכרים? אז אמרנו שנדבר על זה בהמשך. ודאי, אני לא אתחמק, אל תדאג. מי התחלת השנה התחמקתי פה פעם? נראה לי שלא. נראה לי שלא. זה שאני אומר, נדבר בהמשך, זה לא שאני מתחמק מתשובות. בעזרת השם נדבר בהמשך. נשמור את זה, בוא נשמור את זה לפי הסדר. רבותיי, האם הדברים שאנחנו לומדים ברורים? בואו נעגן את זה בעוד מקור אחד שאולי הוא לא כל כך ידוע. אבל אני לא לפני הרבה שנים שמתי לב לדבר שמוזר מאוד שלא שמתי לב לפני כן, ואולי לא שמנו לב אליו. אם כל הופעת התורה כולה היא מהמקום של כלל ישראל, ומהמקום של כלל ישראל כל אחד מהפרטים מקבל את התורה, אז איך יכול להיות שעשרת הדיברות נאמרו בלשון יחיד? אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לכאורה היה צריך להיות כתוב אנוכי השם אלוהיכם אשר הוצאתיכם מארץ מצרים. אם עשרת הדיברות זה התמצית של כל התורה כולה, אז היה ראוי, פשט, היה ראוי שעשרת הדיברות יאמרו בלשון ציבור, בלשון רבים, בשם כל ישראל, מכוח הכלל כל אחד מהפרטים מקבל תורה. אז אני משום מה לא שמתי לב לזה הרבה מאוד שנים. לא הרבה מאוד, הרבה שנים. עד שגיליתי רמב"ן. הרמב"ן בסוף עשרת הדיברות שואל את השאלה הזאת. הרמב"ן עשרת הדיברות הוא ארוך. לפעמים מתייאשים באמצע הרמב"ן. לא יודע איך הגעתי לסוף של עשרת הדיברות. פתאום אני רואה. אומר הרמב"ן ככה. ונאמרו כל הדיברות כולן בלשון יחיד. השם אלוהיך, אשר הוצאתיך. ולא כאשר התחיל להם, אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם. או, אם שמוע תשמעו. למה? אז הפשט הפשוט הוא, הנה הוכחה שכל מה שאמרנו כאן הוא לא נכון. הנה התורה מדברת אל היחיד, הקדוש ברוך הוא מדבר אל היחיד, כל מה שדיברנו כלל ישראל זה המצאות של הרב קוק. אומר הרמב"ן, מדוע התורה מדברת בלשון יחיד? מדוע הקדוש ברוך הוא מדבר בלשון יחיד? להזהיר, כי כל יחיד מהם יענה של המצוות. כי אם כל אחד ידבר, ולכל אחד יצווה, שמה? שלא יחשבו כי אחר הרוב ילך, והיחיד ינצל עמהם. הסבר. אומר הרמב"ן, פשוט שהתורה מדברת על הכלל. ברור שהיה צריך להיות כתוב אנוכי השם אלוהיכם. אלא היות וסכנה, מעין מה שהקושיה של ילד מקודם, שיות וכלל ישראל הוא מגלה את השם, אז הפרט הולך לאיבוד. אז הפרט יגיד, אני לא כל כך חשוב. העיקר שהכלל יהיה בסדר, מה זה משנה מה הייתי? כלל ישראל בסדר? אני קצת מזייף? לא נורא. אני פרט, אני דחוי ב-60, אני בטל ב-60, אני שולי. היות והפרט היה יכול חד ושלום לבטל את אחריותו ואת תפקידו הפרטי, כי התורה ניתנה לכלל, הפוך בדיוק, זה לא שהתורה ניתנה לפרט, לכן נאמרו בלשון יחיד עשר הדיברות, הפוך בדיוק, התורה ניתנה לכלל, וזה פשוט, ולכן לא הייתה צריך להיות כתוב בלשון כללית, אלא כדי שהפרט לא יזלזל בעצמו, ויגיד אם ככה אני הולך אחר הרוב, לכן גם אם אני מזהה באופן אישי, זה בסדר, לכן הקדוש ברוך הוא אומר, לא אנוכי השם אלוהיך, זה שאני מדבר בלשון כללית, זה פשוט, זה הפשט, זה לא צריך להגיד בכלל, אלא כדי שאתה כפרט לא תחשוב שאתה פטור, ואין לך מחויבות פרטית, לכן מדבר איתך בלשון יחיד. לכן יש מפרשים שאומרים שהוא בעצם שני מעמדי הר סיני. הנציב כותב בהקדמה שלו לתורה. היו שני מעמדי הר סיני. או שני מעמדי, נקרא זה מתן תורה. היה מעמד מתן תורה לכלל ישראל, והיה מעמד מתן תורה לכל אחד מפרט ישראל. לכן כידוע המדרש בתהילים, כל השם בכוח, וכולי, לא נאמר כל השם בכוחו. לא נאמר שהקדוש ברוך הוא דיבר בהר סיני בכוח שלו, כל השם בכוחו. אלא כל השם בכוח. מה זה בכוח הוא מחזל? בכוח של כל אחד ואחד. הקדוש ברוך הוא דיבר עם כל אחד מאיתנו בהר סיני באופן אישי. כל אחד מאיתנו, אומר הנציב, עמד במקום מדויק בהר סיני לפי מדרגתו הרוחנית הפרטית והתפקיד ההיסטורי שלו. והתפקיד שלנו פה בעולם הזה זה לחזור לאותו מקום שבו עמדנו בהר סיני ולממש את זה. אבל כל זה, כל מתן תורה הפרטי, זה מתוך מתן תורה הכללי. אז השם דיבר איתנו שני דיבורים. דיבור כללי ומתוכו דיבור פרטי. כשנגיע לסוגיית תורה, בעזר השם נדבר על זה באריכות.
דיברנו על זה כבר, מחלוקת יהודה ורבי מאיר.
נכון, אבל אנחנו עוד נדבר על זה. טוב, נראה לי שהצלחנו קצת יותר לחדד את הדברים היום. מה? בסדר? טוב, יום ראשון, שיעורי בית, לא יום ראשון, יום חמישי, מחר, בעזרת השם. שיעורי בית, נא לסיים את הרב חרלאפ, נא לחזור על הרמב"ן, נא לחזור על הרב קוק באורות, מקור מספר 3, ונא להכין את פסקה מספר 4. בסדר, 1, 2, 3, 4.